tren de ellos.
נזכיר כמה הלכות שבגמרא מובא ובפוסקים שהם טובים משום רפואה. בגמרא מסכת הוריות בעיקר שם, ויש גם במסכת יומה. ביומה פדלת אומרת הגמרא שלא לאכול פת חמה, זאת אומרת הלחם שהוא יוצא מהתנור עדיין מוציא עדים. ימתין מעט עד שתתקרר הלחם, ואחרי זה יאכל אותו. למה? שיבה הגמרא שאוכל פת חמה קשה לעיניים. זה יכול להזיק לראייה. אז צריך להיזהר שהלחם, זאת אומרת, חם שנעים לאכול אותו, אבל לא שקשה לאכול אותו. לעומת זאת, הגמרא אומרת שאם לחם לא אפוי טוב, לא טוב, זה קשה לשכחה, וגם יכול להזיק לבריאות של האדם. לכן הלחם טוב שאדם יבחר, בפרט לכבוד שבת, את הכיכרות הכי אפויות, כמו שראינו במסכת סנהדרין. מסכת סנהדרין, שם הגמרא הביאה בקוף ג' שלושה מלכים וארבעה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלכים, ירובעם, אחאב, מנשה וחזקיה. הגמרא אחר כך אומרת שמנשה עשה תשובה. אבל בתחילה כתוב אשר מילא את ירושלים דם פה לפה. מה זה פה לפה? שני פירושים הגמרא אומרת, ושניהם אמת. אחד, שהרג את ישעיה הנביא, הוא סבא שלו, אבי אמו, שהיה מדבר פה עם הפה של הקדוש ברוך הוא. אמנם לא במדרגת משה רבנו, שנאמר על הפה, אל פה אדבר בו, אבל בכל זאת ישעיה זכה, אמר נבואות נוראות, והוא הרג אותו. אחרי זה גם פה לפה, לא היה רחוב בירושלים, הוא מבוא, שלא שם שם עבודה זרה. אז כל מי שנכנס למבוא, צריך להרכין ראשו, להתכופף, כשיראה כמשתחווה לעבודה זרה. אז רב אשה היה דורש על כל אחד ואחד פסוקים, מה עשו, והיו גדולים בתורה. כלומר, שמה מביאה, אחאב, 103 פנים היה דורש בכל הלכה והלכה. 103, בעל פה. מנשה לא יכל להגיע למדרגה שלו, אבל 55 פנים על כל פסוק ופסוק. 55 פירושים והלכות. מי יודע איפה כל ההלכות האלה השתקחו, אין לנו אותם היום. יום אחד אמר רב אשה, מחר אנחנו נדרוש במנשה חברין. מיד הגיע בלילה ואמר לו, איך קראת לי? מנשה חברין, אני מאיך בצע על, על מזונה, מאיפה אתה בוצע על הלחם? אמר לו, לא ידעתי. אמר לו, דבר כזה פשוט, מאיפה בוצעים את הלחם אתה לא יודע, ואתה קורא לי חברך, לחברך ענה ולחברה דאבוך. אמר לו, בסדר, תגיד לי את ההלכה. עכשיו הוא רוצה לדעת את ההלכה. אמר לו, תגיד לי את ההלכה, מחר אם עליה משמח, אני אגיד את זה בשמחה. אז אמר לו, מהיך דקדים בשולה, מאיפה שאפו יפה. והוא דרש את זה בבית המדרש, וכך נפסק להלכה. שכשאדם בא לאכול לחם או פרי, רוצה לקחת איזה פרי לברך עליו, יבחר את הפרי היפה והמבושל והטעים ביותר. אף על פי, וכתבו הפוסקים, המגן אברהם מקשה, לא, הגמרא אומרת, שאם עכשיו יושבים כאן כמה אנשים ביחד, או אפילו בני הבית, ומביאים צלחת של פירות, לא יפה שאני אבחר לי את הכי יפה, ולכן צריך תמיד ללמד את הילדים, לחנך אותם. הם מביאים כל מיני ממתקים, שומע מה ישלב, קרתי וזה, אז הוא אומר, לא, 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 את זה אני רוצה, את זה. ללמד את הילד, מישהו קטן, לקחת את המספר 2, לא את המספר 1. כבר רבי יהושע לימד אותנו. הלוואי אלה, לא, הם לא שווים אלה הפוליטיקאים שנדבר בשבילם. אומר רבי יהושע, לפני שמוניתי לגדול או לרב או לתפקיד, אם מישהו רוצה למנות אותי, אני רוצה לשפוך עליו קומקום מים רותחים. אחרי שעליתי, אם מישהו בא רוצה להגיד לי, תרד, אני רוצה להרוג אותו בסייף. זאת אומרת, קשה מאוד, ורבי יהושע מה לימד אותנו שם בגמרא, זאת אומרת, כל פעם שהייתה איזו מסיבה, ויש כיסא של היור, הוא יושב בכיסא השני. אומר למה, מפה אף אחד לא יקים אותי. אם אני אעשה בגדול, יבוא מישהו גדול ממני, אני לא יודע מי יכול לבוא, יש הפתעות בעולם. יבוא מישהו גדול ממני, אני צריך לקום, לפנות לו את הכיסא. אז אני ארד ממדרגתי. ככה אני אעשה פה, כאן אף אחד לא יגע בי. אז אומר אותנו רבי יהושע, שגם פירות שאדם מביאים, או לחמים או כל דבר, תיקח את היותר קטן. לא הכי קטן, אבל תהיה בינוני. אז למה פה זה? אומר, פה בשביל ברכה, שהכל יודעים שזה לכבוד הברכה, עושה כן, מותר לקחת את הכי יפה. ערב שבת? כן, כן, מה עושים? בשביל מה צריך לחמם? זה חם, אני לא מבין, זה טרי, כן, נו.
נו, פיצה חמה,
כן. מותר מה? עכשיו אתה שואל, אתה שואל בגלל ההלכה שהזכרנו עכשיו, מסכת יומה? לא, אז הוא אומר לך, פת חמה אל תאכל, תחכה שתצטנן, שיהיה אפשר להכניס לפה.
זה לא רותח, זה חם.
זה כן רותח, אתה כנראה לא מכיר לחם חם. לחם שיוצא מהתנור הוא מאוד חם, 5 דקות ראשונות לא תיגע בו יד. אני לא יודע, עכשיו אתה מצבח אותי פלטה, תנור, ותגיד לי, לא הפלטה הזאת, פלטה של מושקוביץ. מה אתה רוצה ממני? אני אומר לך מה צריך לעשות. תגיד לי פה, זה הכנסת? מה אתה צועק? נו, ערב שבת, נו. את הלחם על הפלטה, נו. מה הבעיה? לא הבנתי. זה השאלה. זה נפלאים. טוב. אז בקיצור, שם, משם למדנו צריך לאכול פת אפויה, אבל הגמרא אומרת בהוריות, זה הגמרא בהוריות י' ג', אומרת שלא טוב לאכול לחם לא אפויה, זה מזיק. נמצא לפי זה, כל הלחמים שיש כמו בלינצ'ס ואלה, שזה כמו, עושים כמו בציקים, זה לא טוב, ולילדים גם זה לא טוב. למה? כי הגמרא אומרת שאם אוכל דגן קלוי או פת אפויה, מחכים בתורה. ואילו אם אוכל אותו לא אפוי, זה מטפש את דעתו בלימוד התורה. אז מי שיש לו ילד שרוצה שילד שלו יהיה חכם וחריף, תן לו מאפה שהוא אפוי. אפוי טוב ויתן לו לאכול כדי ש... עוד דבר, הגמרא מובא, לא טוב להרבות באכילת לב. האמת יש ויכוח בפוסקים, האם זה לב של בהמה או לב של, או לב של עוף. המסקנה, אם אוכל פעם אחת בחודש או פעם בשבוע, נו, לא נורא. אבל שאוכל בזה באופן רגיל, לא טוב, למט לא טוב, גורם לא שכחה. אז כי הלב זה לב של בהמה. אז יש, אמרו שדווקא מדובר בלב של בהמה. כך כתב גם רבנו הארי. יש אחרי המקובלים היו נזהרים 3 דברים שסימנם מלך. מוח, לב, כבד. האמת זה לא אסור. נפקה מילה, נשים בהיריון, צריכות ברזל. או צריכות חומרים שצריך להרבות את הדם בגוף, אז הרפואה שלהם לאכול כבד, מותר לאכול כבד. גם רבי חיים ויטל כתב שכל האזהרות הללו נאמרו רק לאנשים קדושים שנזהרים בכל התרי"ג מצוות, ונזהרים בכל האיסורים של דרבנן, ובכל המנהגים. אבל מי שמזלזל באחד מהם, עדיין איפה הוא לא בקידומת הזאת. צריך לעשות קודם להיזהר בדברים האחרים שבהם צריך להיזהר, ואחר כך ייזהר בשאר גם באלה. מביאה הגמרא גם, שהוא הדין אם אדם התאווה לאיזה מאכל, או שמריח איזה מאכל. גמרא אומרת, דעיד בקיוהה, שלאוכל הזה יש לו איזה מעורר את הבלוטות של הרוק, מתהווה רוק בפיו. נזכר למשל דברים חמוצים, לימון וכדומה, או איזה מאכל שהוא טעים לו. או בפרט אם הוא מריח אותו, אז רפואתו שלא יבלע את הרוק, אלא יפלוט את רוקו, זה כמו גם מסכת כתובות, יפלוט את רוקו כדי שלא יבוא לו נזק מאותו דבר. ולכן גם, מובא בגמרא שם, שאם מביא למשל, יש אוכל תפוז או קלמנטינה או כל דבר כזה, שהריח שלו הולך למרחוק, וזה גורם לאחרים גירוי, יכבד, או שלא יפתח אותו שם, או שיכבד אחרים שנמצאים איתו, שביל שלא יהיה להם זה. גם אישה בהיריון צריך להיזהר מאוד, שחס ושלום שלא תפיל, כמו שמובן מסכת יומה שם שהזכרנו, שאם חס ושלום מריחה איזה דבר ואין לה, אז יכולה להפיל. מעשה שם ביום הכיפורים, או ברה שהריחה, המשנה אומרת, או מחשים לה באוזנה שהיום יום הכיפורים, כדי שהעובר יירגע. אז לכן צריך להיזהר דווקא מנה, לא לגרום בדבר כזה לאחרים. עכשיו גם דם של אדם, חס ושלום, כך הביא זבחי צדק בשם הראשונים, דם של אדם שחלילה נשפך, או שפעמים עושה בדיקות דם וכדומה, היזהר מאוד לתת ממנו לאכול לחתול או לכלב. כיוון שאם יאכל ממנו כלב או חתול, יחלש ליבו של אותו אדם יהיה חולה. אכן צריך להיזהר, ישטוף את זה במים. או למשל לפעמים סמרטוט או איזה בגד שהתלכלך בדם של אדם, צריך להיזהר מזה. ולאו הכי מי שחס ושלום הלך לעולמו ונשאר אדם שלו בחס ושלום בסדין או באיזה כלי או אפילו ברצפה, זה צריך קבורה. חתחילה יקחו נערות שיספגו את הדם הזה ויקברו. למה? בני שדם הנפש, הגברה אומרת, חיה בקבורה. כשם שהמת לא עליכם צריך קבורה, כך הדם היוצא ממנו חיה בקבורה. ובפרט דם הנפש. מה זה דם הנפש? הגברה אומרת, רביעי דם שהנפש תלויה בו. ואין אנחנו יודעים איזה רביעית זו. איפה היא נמצאת הרביעית דם הזאת? הרמב״ם היה בקי בכך. לא מסופר על הרמב״ם שפעם אחת המלך גזר עליו איזה מוות, ואמר לו שהוא יבחר לו את המוות. העלילו עליו איזה עלילה על הרמב״ם. אז הוא אמר למלך שבסדר, הוא יבחר שיקיזו לו את הדם. אז קרא לבנו וגילה לו בדיוק איך להקיז דם ולהשאיר מה שישאר. ואמר לו המלך, ואם תישאר בחיים, חייך נתונים לך, נפשך לך לשלל. כלומר, זה סימן מהשמיים. אז הוא ציווה עליו מה בדיוק להוציא, והשאירו לו רביעית דם מסוימת. הרמב״ם היה בקי בזה. לקחו אותו לביתו, כאילו נפטר. ואחרי זה שמו לו איזה סמנים ואיזה דברים, חיו אותו, השיבו את רוחו אליו, וקם על רגליו, אחרי יומיים שלושה, קם על רגליו, תפקד כאחד האדם, והחזיר את כל אדם. אדם חוזר על ידי שתייה מסוימת, אכילה מסוימת. חזר לו כל אדם וחזר למקומו. לכן זה רביעית דם נפש תלויה בו. גם רבי אברהם אזולאי כתב, למה תענית מועילה לכפרת עוונות? וככה גמרא אמרה במסכת ברכות, שהצם, מה אומר בסוף התענית? יתרו. מה אומר? ריבונו של עולם, בזמן שבית המקדש קיים, היה אדם מביא קורבן ומתחפר לו. עכשיו שאין בית המקדש קיים, אז אני אהיה ירצו, מה מקריבים ממנו? אלא חלבו ודמו. ויהי רצון שיהיה חלבי ודמי שנתמעת היום בתעניתי, נחשב לפניך כאילו הקרבתיו על גבי מזבחך הקדוש, תרצני ברחמך הרבים. זה הלשון בגמרא שם. אז טוב שהאדם שעושה איזה תענית נדבה, לא תענית ציבור כמו שיש לנו, אלא תענית נדבה שהוא מצד עצמו רוצה להתענות, בסוף היום, לפני, כן, כמו תענית שובבי וכדומה, לפני שעושה שלום של ערבית, שאז הוא צריך לאכול, יאמר את הנוסח הזה. אז מה זה? אומר רבי אברהם אזולאי, יש רביעית, לפחות רביעית דם נמחסרת מהאדם באותו יום. באותו רביעית דם הוא מביא שם בשם רבנו ארי איזה סודות עמוקים שיש בזה. גם השומן שלו זה חלב. גם כן רביעית חלב. אז יש לו חלב, מעשה חלב די בכזית. אבל כאן יש רביעית ורביעית, הוא עושה שם גימטריה, חלב ודם. יוצא גימטריה של שמות הקודש, שזה מתמעט על ידי שהאדם מתענה, ובזה יש לו זה. אם תעשה חלב, כמה יוצא חלב? 40. ודם כמה יוצא? 44. ביחד זה פד. לכן זה כמו פד תעניות. בגרון. ואם תוסיף לו וב, יוצא 90. שאם הכל יוצא הוויה עדנות, עושה שם, עשה כל מיני חלב ודם. ויש שם שמות הקודש, שהם אותו גימטריה. לכן יש עיין גדול בתענית סודות גדולים, שבזה הוא מחפר על עצמו ונחשב לו כמו קורבן. אז יוצא גם, הגמרא אמרה שכל מה שיוצא מהאדם לא טוב שיישרף באש. דוגמה, שערות, לא ישרוף אותם באש. שערות שלו. וכן ציפורניים שלו, לא ישרוף אותם באש. וכן אפילו פיסות עור או כל מיני דברים. וכן נוהגים להשליך אותם לאסלה, חוץ מכבודכם, כדי שלא יהיה זה. או לאשפה, אני נוהג לאשפה. למה? תוספות שם הביאו, שכל מה שיוצא מהאדם, אם ישלוט בו האש, יהיה אדם חדש, קשה לחולשה. זה הטעם, אומרים התוספות, שאומרת הגמרא תנו רבנן, שלושה דברים נאמרו בציפורניים. זורקן רשע, קוברן צדיק, שורפן חסיד. הציפורניים, שאדם גוזז אותם, אז יש שלוש מדרגות בזה. מי שקובר אותם זה צדיק. למה? שלא יזיקו לאחרים. אבל מי שזורק אותם, רשע. למה? מפני שמי שדורך עליהם יכול להינזק. ואם תעבור אישה בהיריון, חס ושלום שלא תפיל. אז לכן, מה יעשה? אומר את האדם, מה יתקנתה? אם גזל ציפורניים ואפו לו הציפורניים לאיזה מקום, יביא מטטה ויתטה את המקום. מפני שהציפורניים רק במקום הראשון שהם נפלו, שם יכולים להזיק. אבל במקום אחר לא. למה? מפני שזה, הציפורניים הם מתאחזים בזה החיצונים. אחרי שהוא גזז אותם, אז הם כועסים עליו שהוא מבזה אותם. אז אם זורק אותם במקום שלא עוברים בני אדם, שלא דורכים עליהם, לא מזיקים לו. אבל כשהוא זורק את זה ברצפה, אנו כך מבזה אותם, אז הם הולכים ונוקמים באדם או בזה שדורך עליהם. ולכן עכשיו, כששורף אותם, נקרא חסיד. למה שורף אותם נקרא חסיד? שלא רוצה, אומר התוספות, שלא רוצה שישאר מהם זכר. ושלא ינזקו בזה אחרים. ולא אכפת לו שחס ושלום הוא יחלש, או זה אומר מוטב שהוא יחלש, העיקר שאחרים לא יוזקו על ידו. לכן קראו לו חסיד. אז מכאן למדנו, לא טוב שאדם מדברים שיוצאים מגופו, שיעשה בהם דברים שהם יגרמו נזק. תעשה מה שאתה רוצה, אני לא אמרת לך מה לעשות. אתה שאלת אותי אם לשרוף? לא שאלת. אחרי זה, מה שאלת? בסדר, זה מה שעושים, אמרתי, זה מה שעושים, נכון? עכשיו נוסע, אדם יוצא לדרך, לא יאמר לו לך בשלום, אלא יאמר לו לך לשלום. ותחזור, תחזור בשלום, אפשר לומר תחזור בשלום, העיקר שלא יאמר לו לך לשלום. שכך אמר יעקב אבינו ליוסף, וכך תראה מה עלתה לו, שאחר כך לא חזר, כי הוא נפטר אחר כך במצרים, לא חזר לארץ ישראל עד שאלו את עצמותיו. אלו את עצמותם, ועליתם את עצמותם, מזה איתכם. אז זה הסדר, לכן ייזהר מאוד שאומר לנוסע, וגם כתוב שם שלא ייפרד מתוך הבכי, לא טוב. למשל הוא נוסע לארץ מרחקים או למקום רחוק, הוא מתגעגע אליו. בשעת הפרידה לא יפקו, כי אם בוכה, סימן לא טוב זה. לכן צריך להיזהר שלא יפקה באותה שעה, שלא... אלא ייפרד מתוך דברי תורה, יאמר לו פסוקים. ומה יאמר? הוא ישלח מלאכו לפניך, כך ידי רב חידה בשם רבנו ארי, ויכוון ראשי תיבות, היוד מם למד. חם לכם היום, אני רואה שחם. נפעיל מזגנים? נפעיל אולי מזגנים. לא, מזגני קירור, אני מתכוון. אז הוא ישלח מלאכו לפניך, היוד בם למד, זה שם מלאך קדוש, ששומר על האדם בדרך. לכן טוב לכוון בו. הוא הדין גם הביא רבנו ארי, שאומרים יושב בסתר עליון, אז מסיים, או יש, באמצע יש פסוק, כי מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכך. סופי תיבות של הפסוק הזה, שמות של שני מלאכים שהם שומרים את האדם. אחד יוד וו, היי חף, השני חף למד חף. והם, כי מלאכה וצווה לך, יוד וו, היי חף, מסיים. לשמורך בכל דרכך, חף למד חף. ואלה שני המלאכים, ולכן, שנפרד מחברו יפרד מדבר הלכה. ומה היו נוהגים לומר דבר הלכה? יחיד ורבים, הלכה כרבים. וזה התפיסו את זה ועל תפילת הדרך, לא כולם אמנם, אבל טוב לומר את זה. אפילו אדם לבדו נוסע. למה? שהוא ראשי תיבות של השם הקדוש הזה. יחיד ורבים הלכה כרבים, יוד וב היחף. אז זה טוב לכוון בו תמיד, בפרט בשעה שהאדם יוצא לדרך, זה לשמור את האדם בדרך, שלא יקרה לו שום נזק, לא יהיה לו שום דבר שלא בסדר. הזוהר הקדוש הביא, שאסור לנסוע עם ישראל מומר. אומר, זה סכנה. בפרט אם הוא איתו בספינה. אז במטוס תמיד תיקח איתך תהילים, או תיקח איזה ספר, שלא יהיה איזה. כי אם יש ישראל, מה זה ישראל מומר? או שהמיר את דתו, או שחיים גויה, שמציל לנו. זה יקרא מומר. יש במחלל שבת פרהסיה יש ויכוח אם זה גם בכלל זה או לא. כן, הדבר סוף בעוונותינו. אבל ישראל, עיקר מומר זה או נשוי עם גויה או שהמיר את דתו לדת אחרת, השם ישמור. אז הזוהר אומר שאם נוסע איתו, זה סכנה גדולה. לעומת זאת, רב בגמרא מביא שלא היה נוסע אלא אם יש בן אומה אחרת. זאת אומרת, באותה ספינה, שלא כולם יהודים, אלא יהיה גם טורקים, או גם יוונים, או גם זה. למה? אמר שטן ביטרי אומה למגרה. השטן, למשל, לפעמים נגזר על איזה אומה מסוימת שימותו ממנה כך וכך אנשים. אבל אם הם שתי אומות, הוא לא מתעסק עם שתיים. עם אחד הוא מתעסק, אבל עם שתיים לא. אז לכן תמיד אני מחפש כמה שיהיה יותר. שמעת שמי?
כן,
זה דבר. כן. אבל אם גוי, אמר מותר. אז מומר יותר גרוע. אתכם מומר, למה זה השם ישמור? יכול לגרום כתרוג. עכשיו, לבית של גוי, הביא איזה בחי צדק, שכך מובע בהלכה. אסור להיכנס לבית של גוי. או, הוא, אלא אם כן יש איתו עוד מישהו. אף פעם אל תיכנס לבד לבית של גוי, כי אין בהם אמונה. וכן אסור להתייחד עם גוי, כך נפסק בשולחן ערוך. היה עולה בסולם, לא יעלה והגוי אחריו, אלא להפך. ייתן לגוי לעלות, הוא יעלה אחריו. והיו יורדים להפך. אז תמיד תעשה שאתה תהיה מקדם ביטחון יותר גדול. הגמרא אומרת, גם הולך עם גוי בדרך, יוליך אותו לשמאלו, לא למינו, אל תעמיד אותו למינך. אז יש אמרו, בגלל, כי מלאכה וצווה לך, שמוכן בכל דרכיך, אז כאילו מצד ימין, ימין השם רוממה. אבל הגמרא אומרת טעם אחר. הגמרא אומרת, שאם יקום עליו הגוי, אז הוא נמצא בצד שמאל, אתה מיד יכול להכניס לו איזה אגרוף או איזה לטמה. אבל אם הוא בצד שמאל, בצד ימין, זה בעיה. אתה צריך להסתובב כדי להרביץ לו, בינתיים, שחס ושלום, שהוא לא יקדם אותך. אז זה הטעם שצריך לעשות, כן. לא יעשה שזה. שתי נשים, מה אתה רוצה ממעלית עכשיו? תעלה במדרגות. מותר, מותר. לא, מעלית לא צריך עד כדי כך, כן. אפילו אם אישה מותר לעלות במעלית, עד דקה וחצי, אין איסור ייחוד. איסור ייחוד זה עד דקה וחצי. פחות מדקה וחצי, אין איסור ייחוד. תודה. עכשיו, שתי נשים, לעבור בין שתי נשים, אסור. זה דברי הגמרא מפורש. ואם אחת מהם נדע, סכנה לאותו אדם שלא תזיק אותו. לכן יזהר האדם שעובר בדרך, ויש שתי נשים, דווקא אם הם לא מתמצאים, לא מתמצאות, כך אמרה הגמרא. דווקא אם הם באותו קו ישיר, אבל אם באלכסון, אחת מכאן ואחת מכאן, מותר. והוא עליהם, אם הם יושבות, למשל באוטובוס, ברכב, והוא עובר באמצע, אין בזה איסור. כל האיסור, כל הבעיה, שתי נשים שהן עומדות אחת מול השנייה, והוא עובר בין שתיהם. להיזהר, לעבור מהצד. הרבה חושבים שזה חסידות, זה גמרא מפורשת, זה סכנה. ואם נתקע ביניהם, מה יעשה? אומרת הגמרא, יאמר פסוקים שכתובים בפרשת בלק, שמתחילים באל ומסיימים באל. אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראיהם לא. יאכל גויים צרר, חיצה וגריהם, וחיצה ומחץ. כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? אז פתח, פתח במילת אל וסיים במילת אל, וזה לא ינזק מהם ולא יפחד מהם. זה. אחת מהם אשתו או אחותו או ביתו או אמו, אין בעיה. ככה הפוסקים הביאו, כן. אחרי אישה, כל שהוא רואה אותה אסור. זה מטעם הרהור, שם זה דין אחר. אז זה כאן משום סכנה. כאן משום סכנה אסור לעבור. עכשיו קליפה, אה?
על ידי הספר
בית
יעקב יש 50 בנות מגיל 12,
נו. מה יש לך לעשות בבית ספר בית יעקב? אני לא הבנתי. אתה לא ראש העיר ולא שר החינוך. למה לא? אני אתן לך לעבוד בתלמוד תורה, לא בבית יעקב. לא חשוב, לא קשור מדברות, לא מדברות, איפה אתה המצאת את ההלכות? זה גמרה מפורשת, זה גמרה לא חלקה. מה יעזור? גם אם נוריד את האוזניים גם לא יעזור לו. יכול מה? לעבור עם עוד מישהו? שק תפוחי אדמה גם טוב. תופס שני אנשים, אז זה לא בין שתי נשים, שתי אנשים, אז אתה בין אישה מכאן ואיש מכאן, זה בסדר, אין בעיה, ודאי שאין בעיה. יש עוד דבר, הגמרא אמרה דבר מדהים במסכת פסחים, שם גם יש קובץ של סגולות ודברים משום רפואה, אומרת הגמרא, יזהר לא לדרוך על קליפי ביצים, מדובר רחף, לא מדובר עם נעליים, נעליים אין בעיה. אז יש כמה פירושים, יש אמרו, הרשב"ם אמר משום הסכנה, כי קליפי ביצים מדובר גם לא ביצים האלה של תנובה, אלה עשויות גם לא פלסטיק מנייר, אלה עשויים. דובר ביצים של פעם, של בלדים, אז אלה קליפות שלהם חזקות. יכולות, חס ושלום, לחתוך לו את חס ושלום את הרגליים, את כפות הרגליים. כמו שעל זכוכיות אסור ללכת, אז הגמרא מזהירה, גם עניינים שאדם צריך לשים לב. ושאמרו לא מטעם זה, אלא מטעם שיש רוח רעה שורה עליהם. והאמת שכל הדברים שהגמרא אמרה שאסור, זה לא רק בשביל סכנה, כמו שיש בירושלמי. לא ישב על גבי אבן שקשה לתחתוניות, היא יסבול אחר כך מחלה, או חס ושלום תחורים חוץ מכם, או חלילה גזים בגוף על אבן, אסור לשבת. אבל הפסק בינתיים, אומרת הגמרא מותר. אז יש בזה גם דיון, יש הפוסקים שאמרו, לא מטעם זה, אלא גם יש רוח רעה ששורה על האבנים, ולא טוב לשבת ישר על רצפת אבנים, אלא ישים איזה, יפרוס איזה נייר או איזה מטפחת או מפה, ועליה ישב, ולא ישב ישירות על הרצפה. ואפילו אם הוא יובש כמה מעילים, לא מועיל. יוצא מעיל אחד וישים אותו וישב עליו, מועיל. אבל המעיל שלבוש עליו זה בטל לגבי האדם, כי הוא נקרא שהוא לבוש עם זה, אז זה לא מועיל. לכן צריך להיזהר בזה. קומה שנייה, מה שאתה שואל, זה לא מדובר על לשבת, מדובר על ללכת יחף. וללכת יחף על הרצפה, יש עוד דין בגמרא, שאסור ללכת יחף על הרצפה, זה מטעם אחר, צריך לדעת כל דבר שהוא טעם אחר. שם זה מטעם שהאדמה התקללה בחטא אדם הראשון, נכון? שמאי. ששם כתוב שהאדם התקלל 10 קללות, והנחש 10, והאישה חווה 10, והאדמה 9. אז האדמה 9 קללות, זה מקוללת. לכן אסור ללכת יחף על הקרקע, אז פה באו הפוסקים, כל אחד כתב סברה. אחד אמר שדווקא הקרקע זה אדמה, גינה, בגינה אסור ללכת יחף, כי האדמה התקללה. אבל הקרקע מרוצפת, מותר. השני אמר, לא, גם קרקע מרוצפת, אם זה קומת קרקע אסור, אבל קומה גבוהה יותר, או על עמודים, מותר. הרבי אברהם אזולאי כתב שכל זה מדובר בחוץ על הארץ, שהיא מקוללת. אבל ארץ ישראל שהיא ארץ קדושה, לא נאמר האיסור הזה. כי ארץ ישראל לא בכלל הכללה, אלא יש פה ברכה. לכן, יש צדדים להקל. אז לכן, מכל זה, כשזה לא קרקע אדמה ממש, אלא מרוצפת, או כשזה, למשל, ארץ ישראל, או קומה גבוהה יותר, מי שמקל, יש לו על מה שיסמוך. זהו. עכשיו גם הביא שבבוקר, איך שקם מהשינה, נזבחי צדק כתב, ייזהר לא ללכת יחף. לכן זה הטעם טוב שאדם ישים איזה שטיח על הרצפה, שלפעמים הוא קם יחף, עד שמוצא את המנעלים שלו, או נעלי בית, או מישהו מי יודע מי לקח לו אותם. אז ייזהר, יש שרב חידה עליו השלום, מספר על הגויים, הרשעים. הרי הוא הסתובב הרבה בעולם, היה בכל מיני מקומות. אז הוא אומר שהיו הולכים למסגדים שלהם, להבדיל, ושם הם חולצים את הנעליים. היו באים אל בהם, גונבים להם, אנשים גונבים להם את הנעליים והולכים. ואחר כך מוכרים אותם בשוק. זאת אומרת, היה גם, היה להם מנהג שבבתים שלהם לא הולכים עם נעליים. כל מי שבא לבית, חולץ את הנעליים בחוץ, ונכנס לבית תחף. יש שטיחים, הולכים על שטיחים, כדי שלא יהיה תינופית, כי הרחובות שלהם מתונפים, האמת גם הבתים שלהם מתונפים, אבל בשביל לפחות לעיני הרואים. אז אומר הגאון חידה שהוא ידע על כמה שבאו אליו והתחלו לספר לו, הגויים בוקשים מנו עצה, יודעים זה חכם גדול, חכם קדוש. מה מתברר? ואם יבוא איש לביתו ורואה מנעלים בחוץ, אם זה של אישה, לא ייכנס עד שהיא תצא. למה? משום צניעות, ואפילו זו האישה מקרובותיו ומכרותיו. למה? אשתו בבית, ויש שם איזה אישה. אומר, הרבה פעמים אלה רשעים היו, מחשמה וזכרם, שטופי זימה הם, היו באים גברים, שמים נעליים של נשים, ונכנס לבית של הבן אדם, שם את הנעליים של אישה בחוץ, והוא בפנים. כל התועבות שבעולם עושה, וזה בא לביתו. רואה נעליים של אישה, לא נכנס. צבא הוא יוצא עטוף במאה עטיפות, לא צוחק לו בעיניים, בפנים. הוא חושב שזה איזה אישה הייתה פה, ולא יודע מה שהיה כאן איתו. כך כותב הרב חידה, מלעיג עליהם, שהם היו כאילו צנועים, כאלה צנועים קדושים, שלא נכנס לבית אם יש איזה אישה זרה, זה בית שלו. ובינתיים היה מה שהיה. אז אם כאן למדנו שזהו, אדם ייזהר לא ללכת לזה. יש האמת בגמרא גם על הפסוק בקהלת, ושמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים, ככה אמר שלמה, מה זה שמור רגליך? מתכוון שלמה המלך שאם אדם דרך במקומות מטונפים או על ביוב וכדומה וזה, ואם הנעליים האלה, המנעלים האלה נכנס לבית הכנסת, זה לא כבוד. מביא הגאון חידה, לכן היו חסידים ואנשי מעשה, שהיה להם מנעלים מיוחדים לבית הכנסת. היו כורחים אותם במטפחת, ושם אותו בחקו, בתוך המעיל שלו, בתוך הכלי שלו, שמגיע לבית הכנסת, חולץ את הנעליים שלו, לובש את אלה. היום מדובר שבזמנם היה באמת היה תינופת, היה חובות, לא היו נקיים, או בארצות ערב וכדומה, ארצות המזרח, היה שם לכלוך. בלב הכי הגמרא אומרת שסכנה לדרוך על לכלוך, זה זוהר, מהילה. זוהר אומר שאם אדם רואה למשל שלולית של תינופת עוברת בחוב, לא ידרוך עליה, מפני שרוח רעה שורה עליה, אלא ידלג מעליה, ולא ידרוך עליה, מפני שיכול להזיק לו. לכן נזהר. אמנם יש כתבו שזה מדובר ביחף, אבל לא. גם אם לא יחף, גם אם נעליים, יכול להקיף ולעבור מזה יותר טוב. כלומר, גם אמרה שתקנתו שירוק על זה, אם ירוק על זה, אז זה לא יזיק לו. יכול להציל אותו שלא יזיק לו. אז זה גם אחד דברים. עכשיו, גם יש כמה דברים שאסורים משום שכחה. יש פוסקים שכתבו שאסור לעשות אותם, שמי שעושה אותם, תעיר אותם. זוכה ומזכה. מי שעושה אותם עובר על מה שכתוב בתורה. אך ישמר לך. ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. אז אומר מה, אז הגמרא אומרת, מה יעשה אדם שלומד תורה מסכן והוא שוכח? אבל תגיד שהוא עובר, כי כל מקום שכתוב בתורה הישמר, או כתוב פן, או כתוב ואף, זה עולב מהתורה, כמו ישמרו לכם בנפתי לבבכם. וכאן כתוב את שלושתם, רק ישמר לך, שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל מחייך. אז זה שלושה לבים. אומרת הגמרא, אינו עובר עד שישב וישירם מליבו. כלומר, יושב, יש לו זמן, כמו שתחזור על הלימוד. הוא משחק גם כשיש בש, מסתכל בכל מיני מראות אסורות, וכל מיני ליצנות וכלים של עצים וריקים ופוחזים. ועל ידי זה הוא שוכח את התורה, למה? כי הפסוק אמר, שמן תורק שמך. מה זה שמן תורק שמך? אומר המדרש בשיר השירים, שכשאדם למד תורה, והולך אחר כך לביתו, מדבר דברים בטלים, או דברי מרמה, דברים מסורים, דברים שיש בהם צורך, או יש בהם תועלת, הנה חינם, ידבר. לא צריך להיות תעני דיבור בבית גם. תן לאישה גם אוהבת לדבר, תן לה לדבר, טוב שיש משהו שיכול להרגיע אותה. אז אם כן, אבל לא יושב ויפטפט, למה? תורה כשמך, משל לכלי צלוחית של פליטון, שיש בה בושם יקר. ומה עשה זה השוטה? הקח מים ערכורים וסרוחים, ושופך לתוך הבקבוק. אומרו, מה אתה עושה? אומר, אני מרבה את השמן שהתערבב. נכנס המים הסרוחים, ונשפך השמן המשובח. שמן תורק שמך, כך זה אדם שלמד תורה, ואחר כך הולך עוסק בדברים בטלים, שוכח. אומר מילנו גדול מרבי אלעזר בן ערך, עליו השלום. שהכרת אותו, מוישה? ודאי. מה היה איתו הסיפור, אולי אתה יכול להזכיר לי? למה נסע? תגיד, תתחיל מההתחלה, הוא למד את התורה, וסיים את כל התורה כולה. ידע את כל התנך, את כל המשניות, ואת כל הממרות של הגמרא, הכל, כל ההלכות היה בקי. והלך לנוח, אשתו הייתה גרה בצפון, זה בירושלמי מובא שהייתה גרה בצפון, אז הוא נסע, אמרה לו, בוא ניסע להורים שלי. אתה למדת 25 שנה, די, תנוח איזה שלושה ימים. שמע בקולה. שמעת את הסיפור? אז הוא נסע לבית חמיב, והיה שם, אומרת הגמרא, כל מיני בריכות של דברים שמועילים לגוף. כן, כל מיני מים, מים יפים, זקים, הוא התרחץ בהם, ואכל שם פרגיות, ושתה חמרה דיומסית, היה שם יין של רמת הגולן מיוחד דיומסית. זה היה יין מאוד משובח. שתה ממנו, ואכל פרגיות, והתרחץ שם בנהרות שיש להם שם. חזר אחר כך לבית הכנסת, אמרו, הנה הרב הגיע, נתנו לו, היה פרשת בו, נתנו לו ספר תורה לקרוא, והגיע לפסוק החודש הזה לכם, קרא, החרש היה ליבם. התפלאו כולם, איך זה? אז הוא מיד תיקן, הוא יודע מה שהוא קורא, אבל מהשמיים אמר, למה? כי אמרו רבותינו, ספר תורה בודק. אם אדם קורא בתורה ויוצא לו איזה מילה או זה, יש סימן פה. אז הבין, החרש היה לי בם, אני עזבתי את התורה, 3 ימים עשה הפסקה, נופש. לא מגיע לו רבי לעזר בן ערך, השמי. שמי ישן, אל תפריעו לו. כן, אתה כמו ישן. אז הוא 3 ימים, הלך לנוח, ותראה מה קרה לו. אומר לכן, זהר האדם, שלא יעזוב את התורה. אז חזרנו, אותו דבר כתבו הפוסקים, לא יאכל מאכלים שגורמים לשכחה. שאם אוכל במזיד, אם מסכן אין לו מה לאכול, או זה להנעתו, אוהב אותו, או שזה בריא בשבילו, זה משהו אחר. אבל שזה מזיק, וזה מביא שכחה, ויש לו דבר אחר, עובר משום, ישמר לך ותשכח. וביניהם אוכל זיתים, אוכל זיתים, ככה אמרה הגמרא, משכח, למה? כי הזיתים יש בהם גם פסולת וגם שמן זית. הברה מפקח, הבא משכח, הבן מפקח, הבן זה שמן זית, אם אתה תאכל שמן זית בלחם או בסלט או לא משנה במה, זה אדרבה, זה מביא לאדם זיכרון, עושה אותו חכם וחריף, שנון, אבל האבא משכח, למה? אומר הבן הוא הכי פשוט, הזיתים, תראה אותם, שאתה טוחן אותם, קוטש אותם, עושה מהם שמן, עד שיוצא השמן הצף למעלה, ואחר כך השמן היותר למטה הוא יותר אחור, עד שלמטה יש בוץ. הבוץ הזה של הזיתים, הוא מזיק למוח, עושה את האדם, חס ושלום, אטום, את המוח אטום. אז אם חד פעמי, פעם בשבוע, פעם בחודש, לא נורא, נעביר לך את זה. אבל שעושה את זה כל יום או כל יומיים, אז נהיה לו טמטום במוח. כל יום מה? 2-3 זיתים, אין בעיה, אני מרשה לך עד 9 זיתים. אז רבנו האר"י כתב עליו השלום, שמה התקנה? אומר, יש תקנה. שאוכל זית יכוון גימטריה 3 שמות, כי זית יוצא 417, 417. שם איזה קו זה, לאן נוסע? בית שמש? יופי, נו, בית שמש, אתה רואה? ארץ הזיתים. אז 417, תזכור, ויכוון אל אלוקים מם צדי פה צדי, ולא יהיה לו שיחה. כמה יוצא אל? 31. אלוקים, 86. 86 ו-31, כמה יוצא? 117, שמי. תעשה חשבון, נו, תפעיל את המוח קצת. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אני אספר לך סיפור שהייתי ילד? אספר לך? היה לנו רע עליו השלום, חכם מנצור בן שמעון, אמרתי לכם כמה פעמים, היה מלאך אלוקים קדוש. הנה הוא היה מורה של שלמה, אתה רואה? הוא גם למד אצלו. אז חכם מנצור בן שמעון עליו השלום, היה קדוש. היינו יראים ממנו פחד של יראת הרוממות. היה איש צדיק, היינו לומדים אצלו. היה איזה תלמיד אחד, תמיד זה ככה, זה, תדע, זה סגולה. מי שיושב מול הרב נרדם. דבר ידוע. אז זה היה יושב מולו, יושבים תלמידים בצורת חטא בכיתה, ועומדים גמרה. עכשיו זה כל יום היה נרדם לו. עכשיו זה היה, הבחור הזה היה פחריף, היה הרב פתאום באמצע השיעור, מחכה, מעיר אותו. קוראים לו אברהם, אברהם, עושה לו אברהם, אומר לו, נו, מה אמרו התוספות? הוא מיד רואה, הרי היה לידו אחד מצביע שם על התוספות שלא מסתכל, במקום אומר את הפירוש. מקשה עליו הרב, מה שיקשו עכשיו הוא היה ישן, היה בשבעה של מעלה היה. שבעה רקעים, תהיה שם איפה לא הלך. הוא אומר את כל החידושים, פלא פלאים, כאילו נשמתו הייתה בהר סיני עכשיו. ראה הרב שזה לא הולך איתו. זה חודש ככה היה, מדי פעם מעיר אותו, והוא נרדם לא קבוע. יום אחד מה עשה? הרב עליו השלום זה לא היה מסתדר, הוא כזה קדוש, יודע לעשות גם תחבולות. אמר שיקי, 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 שיקי. אמר, כולכם תהפכו את הדפים, שתי דפים אחורה. אז הפכנו את השתי דפים, למה קדימה אנחנו לא מכירים את הסוגיות, אבל שתי דפים אחורה אפשר. הפכנו שני דפים אחורה. ואמרנו תקרא. הוא העיר אותו, ולא, איפה? אז הוא מסתכל איפה הוא מצביע, גם הוא מצביע, אבל זה דף אחר. אז לא הסתדר לו, אז הוא אומר, התחיל להפוך שני דפים, כי הוא לא היה, שהפכו במהפך, הוא לא היה. ואז כולם צחקו, נהיה רעש גדול, מאותו יום, הוא לא נרדם. עכשיו אני צריך עוד לבדוק אם הוא נרדם או עוד לא. אבל מאותו יום הפסיק לרדם. אומר אין ספרים, אה? אין לו ספרים. מה היה? כתיבה יפה, כן. עליו השלום, היה איש קדוש. אז בקיצור, מכאן למדנו. למדנו מכאן כמה מעלה של האדם שיזהר מכל הדברים שגורמים שכחה להיזהר מזה מאוד. זאת אומרת, הגמרא, אה? אז הזית, אל אלוקים, היינו באמצע, מה זה שם איזה, שיהיה בריא. 117 אל אלוקים. מם צדי, פה צדי, זה 300, איך? מם 40, וצדי 90, 130, נכון? פה עוד 80, כמה נהיה? 210. ועוד צדי, נהיה 300. מה זה מם צדי, פה צדי? רבנו הרי אומר, זה בעת בש, אותיות הוויה, זה דברי הזוהר. עד בש מתחלף א' עם ת' ב' עם שין. ממילא יוד מתחלף עם מם, ים. אז במקום יוד נהיה מם. והה מתחלף עם צדי. אחר כך ו' מתחלף עם פה. ו' הצ. ועוד פעם ה' מתחלף עם צדי, נהיה מם צדי, פה צדי, שזה גמטריה 300. 300, ושם היה לי 117, אז 417. אז מספיק שאתה כשאוכל זיתים מכוון אל אלוקים מם צדי פה צדי, זה יביא לך זיכרון ולא תשכח. אמן. כך אומר רבנו ארי, לא רק שלא ישכח, אלא להפך יועיד לו לזיכרון. מה? ויח את האתון במקל. אז אם כן, זה יזכור שיכוון בזה שלא יבוא לידי שכחה. כן, אז עוד דבר, עוד מה למדנו, גם לא ילבוש בגדים, שני בגדים בבת אחת, בפרט בחורף, אלא כל בגד לבד, כי זה גם קשה לשכחה. בגדים לא מחובסים, רואה שהגופיה שלו כבר מלאה זיעה, או יש לה ריח לא טוב, יחליף. קשה לשעמום, אומרת הגמרא, שעמום הוא מבולבל, הוא לא מרוכז, הוא מרגיש כאילו רוטפים אותו, הוא מרגיש פחד, מרגיש חוסר שקט נפשי. ממה זה בא? בגדים מזוהמים. צריך להחליף את הבגדים, וכן להתרחץ גם כן. זה טוב. לפשוט, תסתפקו בזה הפוסקים, בדעבד מותר. כן, תסתפקו בזה, האם מותר לפשוט. עכשיו, אותו דבר מובא גם, אז חצדק מביא, שסגולה, אם הוא מרגיש את עצמו מבולבל, שטוף פניו 3 פעמים. שטיפת הפנים היא מועילה, וכן גם היא טובה בשביל הבוקר. הבוקר, שאדם קם מהשינה, הרי נטילת ידיים, ורח על נטיית ידיים, נגב את הידיים, אך ישטוף את הפנים 3 פעמים, וכן את הפה שלו, כי לא יפה עם הרירים שיש לו בפה, אם זה בא לברך, לשבח את השם יתברך. בשלמה, ברכת נטילת ידיים, אין מה לעשות, זה צריך לברך מיד. אבל שאר ברכות ושאר שבח של הקדוש ברוך הוא, שיהיה הפה שלו נקי. חוץ מיום הכיפורים, ימי תענית, שזה משהו אחר. וכן גם שטיפת הפנים, היא מועילה לכך שלא יהיה זה. כן, חביבי. זה לא טוב, זה הוא נכנס לספק, אני אגיד לך למה. אם הוא ייטול ידיים בלי ברכה, ואחר כך ילך לשירותים, שיצא ייטול ידיים ואז יברך, נמצא, נכנס לבית הספק, שיש פוסקים שאומרים שהוא עובר משום לא תישא את שם השם אלוקיך לשף. מה נשאר? להיכנס לשך לסירותים שהבעיה שנוגע במקומות המחוסים בגופו. האמת שזה לא מוסכם לפי כל הפשט. מה שהגמרה אמרה שאסור שישים את היד בגופו, זה הגמרה מדברת מקום שיש פצע. מקום שנפצע, אז שם זה. וכן יד העין תסמה, אדם שכל הזמן מגרד את העין, מגרד, זה נהיה לו כבר אובססיה. חס ושלום, אחר כך יכול לאבד את מאור עיניו. וכן, כל שאר הדברים, יד לאוזן, משל הוא כל הזמן מגרד את האוזן, נהיה לו פצע בסוף, אז נהיה שם אינפקציה. אז המדובר הוא, יש מחלוקת הראשונים, האם זה, הגמרא מדברת מצד רוח רעה, או לא מצד רוח רעה, מצד רפואה, מצד רפואה. אז אין איסור לפי ההלכה תדע, מי שקם באמצע הלילה, והוא מרגיש לחוץ צריך שירותים, ירוץ לשירותים, לא צריך לחכות, ולא ירחץ ידיים, ולא כלום. וגם אם נגע בגופו לא קרה כלום. אין שום איסור בזה. להפך, איסור של בל תשקצו, זה מהתורה, זה הרבה יותר חמור. לכן יוצא איפה, שפעמים אדם קם בבוקר, בפרט בחורף. בחורף אדם מרגיש יותר לחץ מאשר בקיץ. כי כתוצאה מהקור, אז הגוף, יש הבדלי טמפרטורה, זה מאוד משפיע. אז הוא יכול להיכנס לשירותים, רק יסתדל כמה שפחות לגוע בגוף שלו. ואם נגע, לא נורא, גם לא נורא. ואז כשיצא, ייקח כלי איתו לידיים, ויצא לכל הדעות, יהיה בסדר. זה אשרה ואשרה חלקו. או מי שקם באמצע הלילה רק בשביל השירותים ולחזור, זה בכלל לא צריך איתו לידיים. נוחלה עליו חובת נטילת ידיים, אלא אם כן הוא מתכונן להישאר ער. או אישה שקמה רוצה להאכיל את הילד שלה או להעניק אותו, או להחליף לו רגע. מסכנה, אתה תגיד לך תטיל ידיים, עד תטיל ידיים, ועד שתמצא את המים, ועד שתגיע לשם. וזה מסכנה, הלכה שנתה, ואיפה הכוח? אין כוחות כבר. אז מותר, זמן קצר, רק לדבר מסוים, או למשל רוצה לענות לטלפון, או לחבות הטלפון, או חשמל דולק, או איזה מזגן שנשאר דולק, רוצה רק לקום לחבות, לא צריך איתו לידיים משל זה. טילת ידיים, החיוב שלה זה ברגע שאני מתכונן להישאר ער, ואפילו לזמן מה, לעשות איזה עסק מסוים. אז אני חייב איתו לידיים, עליו הכי לא. כן, אשריך אתה ואשר יצא. אני לא נשאר לך הבעיה עכשיו. בחי, למה באמת? מה השאלה? לא הבנתי. אז תלחץ ידיים, תברך אשר יצא, מה הבעיה? אבל לא צריך כלי. לא צריך כלי, כי אם תיטול בכלי, אתה תיכנס לספקות. איזה ברכה? איזה ברכה? נטילת ידיים הוא לא חייב, אלא אם כן מתכונן להישאר ער לזמן מסוים, אמרתי לך. הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה לשבת קצת, לשתות קפה, לעשות איזה משהו, ואחר כך ללכת לישון. אז זה, בשביל זה, באמת צריך איתו לידיים, עם ברכה. אבל עליו הכי לא צריך, לא חייב. אז אם, כי זה תקנה שחכמים תקנו, מתי תקנו שם, לא בזה. שעוד דבר הגמרא אמרה, לא יזכיר. לא יזכיר עוונותיהם של אדם חולה, אם שמע על אדם חולה, לא יספר עוון שעשה. וכן יולדת, שהיא יושבת על המשבר ורוצה ללדת, לא יזכיר את עוונותיה. ואם חס ושלום מזכיר, גם הוא יזכירו לו עוונותיו לא עליכם. וכן צריך להיזהר, לא לגרום שום דבר שגורם לאחרים. איזה... וכן גם הגמרא שם בהוריות הביאה, אגב הוא הדין שירי חתול, שירי עכבר, לא לאכול מזה. מה פירוש ירח אכבר? אכבר מאותו כיכר שהוא אכל לו מאותו צד. אבל נגיד, יש כיכר גדול, והוא אכל לו, עשה חור אחד בצד אחד. לא נורא, תחתוך איפה שהוא אכל, ותן את זה לציפורים, שהם בין כה, אין להם לא שיחה ולא זיכרון. ואתה תאכל את השאר, זה לא נקרא שיורח, מאיפה שהוא אכל זה נקרא שיורח אכבר. אבל לא מהצד השני איפה שהוא לא אכל. עכשיו, יש גמרא בבבא מציעה שהרבה טעו בהלכה הזאת, ומוסיפים, יש אנשים טבעם, מדקדק בערכה ומדלג בקריאת שמע. יש גמרא בבבא מציעה אומרת, לא ישאיל כיס וארנקי שלא לאחרים. מה פירוש? אותו ארנק שהוא משתמש בו, שיש לו שם כסף, שהוא מחזיק שם את הכסף, אותה קופה שלו, לא ייתן את זה למישהו להשאלה ואחר כך יחזיר לו, מפני כאילו משאיל את המזל שלו לאחרים. זה סימן לא טוב. אבל לא מדובר באחד שנגיד, היה לו ארנק, והארנק הזה, די, קנה חדש, או מישהו קנה לו מתנה ליום הולדת. עכשיו הוא אומר, לא אסור, הוא קורא את זה לגזרים, זה בלתשחית, תן אותו למישהו אחר, די. זה אין בעיה בזה. לא על זה אמרו. אמרו בגמרא לא ישאיל דבר שהוא שימושי לא כרגע. הוא נותן את זה לאחרים, כאילו הוא משאיל את מזלו. אבל זה אשתו כגופו דמיה. כן? השאלה אם היא תסכים לתת לו את שלה. כן. אז אם כן, מכאן יוצא זה. עכשיו יועדין, יש גמרא בקידושין גם שהתחבטו בה פוסקים הרבה מאוד. לא ימכור קרקע ראשונה שקנה. ככה אמרה הגמרא, משום דלה מסמנה מתלה. והגמרא מעשה עם רב ענן ורב סחורה, שהוא בא לקנות קרקע, היה מהפך באיזה קרקע, רצה לקנות אותה, ואחר כך שמע שחברו רצה לקנות אותה, אז הוא לא ירד לקרקע והחזיר לו אותה. הוא לא מור ירד ולא מור ירד אליה, מזכר ירד לרבנן. אז למה הוא לא רצה? מפני שזה קרקע ראשונה. אז פה יש ויכוח. עכשיו בן אדם, מה שנגיד, התחתן, קנה דירה. קנה דירה, דירה קטנה עליו, או לא מתאימה, באזור לא מתאימה. רוצה לעבור דירה. אין לו כסף מיותר. רוצה להתפטר מהדירה הזאת, מוכר אותה. וגם כן בכלל לא יקרה... לא, זה לא קשור. זה לא מה שאמרו. שם הקרקע, יש שני פירושים בגמרא. אחד, קרקע שהוריש לו אביו, שזה ירושה מדאורייתא. אז כמה זה ירושה דאורייתא, והוא מוכר את זה, זה נראה כאילו מזלזל בנחלת אבותיו, וזה מדובר אז, היה להם כל אחד אדמה, ומה פירוש? בזמן התלמוד, כל חכם, או כל יהודי, היה לו קרקע, ששם היה זורע תבועה, זורע שוטל אילנות, עושה כל מיני דברים, ושם היה מגדל, לא היה להם שוק מפותח כמו שיש היום. אז הוא היה זורע. אז זה משמש אותו לזה. אבל כאן דירה, שזה משמש לצורך דירה, לא נאמר בזה הדין שלא ימכור קרקע הראשונה שקנה. לכן אין בזה שום חשש. יכול למכור מעשים בכל יום, מוכרים וקונים, קרקעות אחרות, וגם אם יהיה קרקע, הוא קנה את זה בשביל השקעה, מראש. לא קנה את זה בשביל לזרוע אותה, או לחרוש אותה, או להתפרנס ממנה. ברוך הבא הרב. שלום, עליכם. אז כיוון שזה קרקע שניתנה לו בשביל, מראש הוא קנה אותה, או בשביל השקעה, או בשביל איזה דבר, היה לו ממון, הרמב״ם לא אמר, שתמיד ימכור מטלטלים ויקנה בהם צון. ימכור צון, יקנה בהם אדמה. ולא יעשה הפוך. כללו של דבר, ימכור הדבר שאינו קיים בקיים. ולא ימכור הקיים באינו קיים. זאת אומרת, יחסד דלה ניידה. תמיד זה, ובאמת רואים שהרמב״ם צודק את האדמות מאז ועד היום. תראה איזה מחירים הולכים וכל הזמן צועקים, ירד המחיר הדירות, איזה ירד. ירד שעוד ולא יעלה. ירדו, הגויים ירדו, אבל האדמות רק מתייקרות. אז לכן, בזה לא נאמר מה שכתוב בקידושין, שלא ימכור ולא יעשה זה. עכשיו, ועוד דבר אחד, הכהן צריך שיהיה לו אהבה עם כל הציבור. שכן מובא בזוהר הקדוש, שהכהן הרי אומר, שכדי שם אתה וציבנו, לברך את עמו ישראל באהבה. צריך לברך מתוך אהבה. חס ושלום, יש לו שנאה בליבו על מי מהקהל, ואפילו לא על כולם, על אחד מהם, סכנה לכל הקהל. למה? כי אנחנו עם ישראל, כולנו גוף אחד. עכשיו הם באים לפלל בבית הכנסת, כולנו נחשבים בקו אחד. התפילה של כולנו עולה ביחד. אין דבר כזה, זה עולה התפילה שלו, זה פחות, זה יותר, זה למעלה, זה למטה. אין אל כביר לא ימאס. אז ולכן מובא גם בהלכה שאם השליח ציבור מכוון אחד מהקהל לא להוציא אותו ידי חובה, כי הוא שונא אותו, כולם לא יוצאים ידי חובה. אי אפשר לנתק אחד מכולם, כי אנחנו כולנו, כמו זה כמו קו חשמלי, אם עשית נתק בכבל של החשמל, אפילו בפינה אחת, כל הקו נפל, כל הקו התנתק, זה כך. אז גם וכהן, אומר הזוהר הקדוש, סכנה, שהכהן יברך את העם, והוא שונא איזה מישהו, יש לו מריבה עם איזה מישהו, ואם יודע כן, עדיף או שלא יעלה לדוכן, או שלא יבולה אותו בית הכנסת. עד כדי כך. לכן הרמ"א כותב שבזמנם היו בחוץ לארץ, לא היו מברכים ברכת כהנים, אלא בשבתות או במועדים בלבד. למה? מפני שצריך להיות בשמחה. בחול לא היו בשמחה. כל הזמן יש להם צער ופרנסה ועבודה, הוא נזכר מהעבודה והיום צריך לסדר דברים כאלה וכאלה, אז לא היה. אבל הזוהר כתב שיש לברך בכל הימים, גם בחול. ובאמת הספרדים ועדות המזרח נהגו לברך ברכת כהנים בכל המקומות. לכן גם כאן בחוץ, בארץ ישראל, גם האשכנזים נוהגים כך. זה מנהג אחד שהזוהר הביא. מנהג שני, שבחול המועד לא מניחים תפילין. זה האמת, לא מובא בגמרא, ולא בשולחן ערוך. לכן בחוץ לארץ יש כאלה שנוהגים עד היום, האשכנזים בעיקר, שהם מניחים תפילין בחול המועד. אבל כאן בארץ ישראל לא מניחים. כי כאן נהגו כמו הזוהר, זה אחת ההלכות של הזוהר שהתפשטו בכל העולם. אין, בחול המועד לא מניחים תפילין. וכן גם ברכת כהנים יש אותה כל הימים, ואפילו ביום תשעה באב. לכן, הרי בתשעה באב בחוץ לארץ, וגם פה היו כאלה שהיו נמנעים, מתי מברכים? במנחה של תשעה באב, כן. נאמר משום וישם לך שלום. אבל בשחרית לא היו אומרים. עכשיו התפשט המנהג של הקבלה בגלל הזוהר, שאין לשנות, שכל סדרי התפילה אנחנו לא משנים אותם, ולכן גם ביום תשעה באב אומרים בו ברכת כהנים. והעיקר שהכהן יברך באהבה, וגם ישראל ישמעו אותו באהבה, על ידי זה שהרבה אהבה ושלום ורעות בינינו ובין כל ישראל, קדוש ברוך הוא יברך אתכם ואותנו לכל הברכות הכתובות בתורה הקדושה. תזכו ואמצו בי השם עמכם.